ביום רביעי לפרשת ראה, זה פרק י' פסוק א'. בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מה שלא תתגודדו, מה התורה אוסרת עלינו פה? לא תתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת. זאת אומרת שאדם לא ישרוט בבשרו כתוצאה מכך שנפטר לו מישהו מרוב צער, שלא יעשה על עצמו שריטה, כדרך שהאמוריים עושים. ככה עושים האמוריים הגויים, אז יהודי אסור לו לעשות את זה. לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראויים להיות נעים ולא גדודים ומקורחים, זה לא מתאים שעם ישראל יהיה במצב כזה עם שריטות ושערות תלושים וכן הלאה כמו האמוריים. הגדידה הכוונה לשרוט שריטות בגוף. בין עיניכם, המקום שהתורה אוסרת לנו את הפעולה הזו כפי שהדבר מפורט פה בפסוק, זה בין עיניכם, מה הכוונה בין עיניכם? אצל הפדחת, באזור המצח. ובמקום אחר הוא אומר, אותו איסור עצמו מופיע גם כן בפרשת ויקרא, ושם הלשון לא יקרחו כורחה בראשם. שם לא כתוב בין עיניכם, אלא שם התורה מדברת בראשם באופן כללי על כל הראש, וכאן כתוב בין עיניכם, אומר רש"י, לעשות כל הראש כבין העיניים. זאת אומרת שמצירוף של שני הפסוקים יחד אנחנו יודעים שאסור לא בין העיניים ולא בכל הראש כולו. פסוק ב', כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אומר רש"י, כי עם קדוש אתה, קדושת עצמך מאבותיך, והוד הוא בך בחר השם. זאת אומרת, יש לעם ישראל שתי מעלות, יש להם את המעלה שבאה מצד האבות שלהם, כי הוא בחר באבותינו, ובמילא יש לנו את מעלת בני אבותינו. בנוסף לזה יש לנו את המעלה העצמית, כי בך בחר השם, הקדוש ברוך הוא בחר גם בנו, בנוסף לכך שאנחנו בנים של אבותינו. פסוק ג', לא תאכל כל תועבה. מרש"י, מהפסוק הזה מובן שיש לנו דברים שהם לכאורה ידועים כתועבה עוד לפני שהתורה אומרת לנו לא לאכול אותם. כי התורה אומרת לא תאכל כל תועבה, זאת אומרת מדובר כאן על תועבה, והיית יכול לחשוב שאולי מותר לאכול את זה למרות שאתה יודע שזה תועבה, ועל זה נאמר לא תאכל כל תועבה. על מה מדובר? איזה סיטואציה מדובר? אומרה שהכוונה היא כל שתייבתי לך. מדובר על דברים שהתורה אוסרת ומתעבת אותם לך, לאותו אדם מסוים שהיה יכול אולי לחשוב שמותר לו לאכול את הדבר הזה. הדוגמה שרש"י מביא, כגון צרם אוזן בכור. אם אדם לקח אוזן של בכור, דהיינו לקח בהמה שהיא הייתה בכור, ועשה לו בסך הכל צרם את האוזן, עשה לה איזה חור חריץ באוזן, הדבר הזה נחשב למום, והוא נחשב למום קבוע, כי החריץ בחור הזה באוזן לא יחזור חזרה ויתמלא. עכשיו, מה הסיבה שהוא עשה את זה? כדי לשוחטו במדינה. ידוע שבהמה שהיא בכור מותר לאכול אותה רק לכהנים ורק בירושלים. ברגע שיש לבהמה הזו מום, אז באותו רגע היא הפכה להיות חולין ומותר לאכול אותה בכל מקום, אין לה את הקדושה. עכשיו, בכור שונה ההתייחסות אליו בעניין הזה מכל בהמה אחרת שהיא הייתה מיועדת להיות קורבן, ולמדנו את זה כבר גם בשיעורים הקודמים. בהמה שמיועדת להיות קורבן ונהיה במום, אז כמובן שאי אפשר להקריב אותה כרגע על המזבח, אבל היא לא הופכת אוטומטית להיות חולין, צריך לפדות אותה. אחרי שפדית אותה, אז אתה יכול לשחוט אותה כחולין. לפדות זאת אומרת לקחת בתמורה, למכור אותו למען שחיטה, בכסף לקנות בהמה אחרת. לעומת זאת בכור שנהיה בו מום, בעצם הדבר שנהיה בו מום באופן מיידי הוא נהיה חולין, לא צריך אפילו לבדות אותו. אז אדם לקח את הבכור ועשה לו מום בכוונה, והמטרה שהוא רצה לשוחטו במדינה. עכשיו, אילו המום היה נהיה על הבהמה מעצמו, הוא לא היה עושה את זה בידיו, אז מה היה דינו של אותו בכור? אין בעיה, אתה יכול לשחוט אותו ולאכול אותו. גם אדם אחר, לא אותו אחד שעשה את המום בכוונה, סתם אדם אחר, מה יהיה דינו לגבי אותו בכור? הוא יכול לאכול אותו ואין בזה בעיה. אבל אותו אחד שהלך בידיים ועשה מום בבכור כדי לאכול אותו, זה נקרא תועבה, שתאהבתי לך. למה? כי כתוב כל מום לא יהיה בו. מה זה כל מום לא יהיה בו? התורה לומדת ואומרת אל תעשה בו מום, ואם אתה עושה בו מום, אז למרות שבפועל כאילו הוצאת אותו לחולין, אבל בשבילך, וכאן בדרך הפשט יוצא הלכה מעניינת, כמו שאמרנו שלאדם אחר, לא מי שעשה את המום, לא תהיה בעיה לאכול את זה, אבל האדם הזה שעשה בעצמו את המום, על זה יש לו את האיסור, לא תאכל כל תועבה. הוא בא ולימד כאן. מה?
מישהו שולח אותו, הוא רוצה לאכול את זה, אבל הוא יודע שהוא אסור לו,
למי שולח שליח. למישהו אחר מותר לאכול את זה, רק לבן אדם עצמו. הוא בא ולימד כאן, אומר רש"י, שלא יישחט ויאכל על אותו עמום. על אותו עמום שנעשה במכוון, בישל בשר בחלב, הרי דבר שתייבתי לך, והזהיר כאן על אכילתו. למרות שיש לנו בתורה, ונלמד את זה גם בשיעור היומי, את האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, ולומדים את זה גם איסור אכילה, אבל למה היה צריך להיות כתוב גם לא תבשל גדי, אם כתוב כבר לא תאכל כל תועבה? כי מהאיסור כל תאכל כל תועבה, לא היינו יכולים לתת מלכות למי שעבר עליו, כי הוא נקרא לאו שבכללות, ולאו שבכללות לא לוקים עליו, לכן התורה אמרה גם לאו ספציפי מיוחד על העניין הזה. פסוק ד', זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שא, כסבים ושא עזים, אייל וצבי ויחמור, ועקור ודישון וטהור וזמר. אומר רש"י, זאת הבהמה וגומר, יש לנו את הכותרת בפסוק ד', שעכשיו אנחנו הולכים לתת לנו רשימה של בהמה שמותר לאכול, ומיד לאחר מכן כתוב אייל וצבי ויחמור. אומר רש"י, לימדנו שהחיה בכלל בהמה, בזה שהתורה נותנת לנו כותרת ואומרת זאת הבהמה, ואחר כך היא מפרטת לנו את החיות, אייל וצבי ויחמור, זה לא בהמה, זה חיה. אז מזה למדנו שהחיה בכלל בהמה, זאת אומרת הבהמה זה שם כללי שכולל בתוכו גם חיה, ויש בגמרא כמה הלכות שלומדים מהנקודה הזו. ולימדנו, דבר נוסף אומר רש"י, למדנו שהבהמה וחיה טמאה מרובה מן הטהורה. אם אתה שואל את עצמך כמה בכללות בעולם יש טמאים וטהורים, מה יותר ממה, אתה לומד מפה שבהמות וחיות טמאות יש יותר מהטהורות. איך אני יודע את זה? שבכל מקום פורטת המועט. כשהתורה יש כלל שאומר לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, אתה רוצה לתת רשימה, ויש לך אפשרות לתת רשימה ארוכה או רשימה קצרה, תלך על הקצר. אם התורה מפרטת כאן רשימה של הבהמות הטהורות, סימן שזה היה יותר קצר לתת את רשימת הטהורות מאשר לתת את רשימת הטמאות, שהיא רשימה הרבה יותר ארוכה. נראה בעזרת השם אחר כך בהמשך שבעופות זה להפך, בעופות יש יותר טהורים מטמאים, לכן התורה תפרט את רשימת הטמאים. והקור, אומר רש"י, מתורגם יעלה, אונקלוס מתרגם את זה יעלה, כמו שאומר איוב בפסוק יעלי סלה, הוא אישטיינבוק. אישטיינבוק זה סוג מסוים שרש"י קורא לו גם בלשון הפסוק יעלי סלה. הוא תאור, מה זה? איך מתרגם אונקלוס את המילה של תאור? אז הוא אומר תור בלה. מה זה תור בלה? אומר רש"י, תור היער, כאילו שור היער. בלה, יער בלשון ארמי, ותור זה שור בארמי, אז תור בלה זה כמו שור היער. פסוק וב, כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מהלך גירה בבהמה, אותה תאכלו. אומר רש"י, מפרסת, הכוונה היא סדוקה, כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם את המילה מפרסת, דסדיקה. אז מה זה מפרסת פרסה? פרסה, אומר רש"י, זה פלנטה, זה כף הרגל נקראת פרסה. מפרסת פרסה זה אומר שכף הרגל סדוקה, אבל היא לא רק סדוקה אלא ושוסעת. מה זה ושוסעת? אומר רש"י, חלוקה בשתי ציפורניים, היא חלוקה ממש לשתיים, זאת אומרת שהסדק הוא מוחלט עד למטה והוא ממש הפך להיות מחולק בשני חלקים, שיש סדוקה ואינה חלוקה בציפורניים והיא טמאה. יש בהמות שנראה בהם סדק אבל זה לא חלוקה לגמרי, זה לא נכלל בבהמות הטהורות. מה שכתוב כאן זה לא מספיק שזה מפרסת, זה צריך גם להיות ושוסעת שסע. בבהמה, לכאורה, יש כאן איזה איתור, המילה בבהמה מיותרת, כי הרי התחלנו בפסוק ו' בהתחלה, וכל בהמה. אז לא צריך לסיים עוד הפעם בבהמה, היה יכול להיות כתוב וכל בהמה וכולי מעלת גירה אותה תאכלו. מה זה עוד הפעם בבהמה? אומרה שפה לומדים הלכה, בבהמה משמע מה שנמצא בבהמה אכול. זאת אומרת, יש לך לפעמים מצב שאתה מצאת עובר חי בתוך בהמה אחרי ששחטת אותה, מצאת בביתנה עובר חי, קוראים לו שליל, אז לא צריך לשחוט אותו, אפשר לאכול אותו ללא שחיטה. זה מה שרש"י אומר, מכאן אמרו שהשליל ניתר בשחיטת אמו. יש בזה כמה וכמה הלכות, באיזה גיל הוא היה, האם הוא הלך כבר או לא הלך. לפעמים יש מצבים שאם למשל הוא כבר היה עובר בן 9 חודשים והוא חי והוא עמד על הקרקע והוא לפי דעות מסוימות הוא הלך, אז לפחות מדרבנן מחייבים אותו שחיטה, למרות שמדאורייתא גם אז הוא פטור. יש מצבים שאם הוא היה יותר צעיר אז אפילו מדאורייתא, אפילו מדרבנן לא צריך לשחוט. כאן רש"י לא מביא את כל פרטי ההלכות, הוא רק מביא את הדרשה בכללות, שיש מצב בבהמה, מצאת הבהמה בתוך בהמה, אותה תאכל. פסוק זין, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה או ממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלי גירה אימה ופרסה לא יפריסו טמאים הם לכם. אומר כאן רש"י דבר מעניין, שהמילה שסועה כאילו היה כתוב בפסוק בסגנון אחר, כאילו הפסוק היה אומר את השסועה ואת הגמל. המילה שסועה זה כינוי לסוג מסוים של חי, בעל חי. רש"י מפרט איך היא נראית השסועה. אומר רש"י, בריה היא שיש לה שני גבים ושני שדראות. אמרו רבותינו, למה נשנו? שואל כאן רש"י עכשיו שאלה, הרי כבר למדנו בספר ויקרא פרשת שמיני את כל הרשימה הזו של הבהמות הטהורות והבהמות האסורות, למה צריך עוד הפעם לפרט את כל זה פעם נוספת? אומר רש"י, כי בכל אחד מהרשימה יש איזשהו חידוש, ובגלל החידוש שבדבר פירטו את כל השאר גם כן. בבהמות מפני השסועה, המושג הזה שיש כזה בעל חי שקוראים לו שסועה וגם הוא אסור באכילה, זה לא היה כתוב בפרשת שמיני. בגלל המילה השסועה, בגלל סוג החי הזה, כבר דרך אגב הבאנו את כל הרשימה של כל סוגי הבהמות. ובעופות, איזה סוג עוף יש לנו חידוש כאן בפרשת ראה? מפני הרעה, סוג עוף מסוים שלא נאמרו בתורת כהנים, שבספר ויקרא שנקרא תורת כהנים בפרשת שמיני לא הופיע שם העוף הזה שנקרא רע. פסוק ח', ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גירה, תמאו לכם, מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו. אומר רש"י, ובנבלתם לא תיגעו, אסור אפילו לגעת בנבלה. על מי נאמר האיסור הזה לא לגעת בנבלה? רבותינו פרשו ברגל, כאן הכוונה באחד מהשלושה רגלים בחג. אז אדם מוזר לשמור על טהרתו ולא לגוע בנבלה כדי שהוא לא יהיה תמא, שאדם חייב לתאר את עצמו ברגל. יכול להיות מוזרים בכל השנה, מניין לנו שהאיסור הזה נאמר רק על שלוש רגלים? אולי האיסור הוא תמידי, בנבלתם לא תיגעו, שחובה על היהודי לדאוג שאף פעם הוא לא יהיה תמא. תלמוד לומר, כתוב בספר ויקרא, אמור אל הכהנים וגומר. כשמדובר על תומת מת, יש שם האיסור שהכהנים צריכים להיזהר לא להתאמה בתומת מת. אז עושים כאן קל וחומר. ומה תומת המת חמורה? כהנים מוזרים ואין ישראל מוזרים. שמדובר על תומה חמורה של תומת מת, התורה במפורש אומרת שהאיסור הוא רק לכהנים, אבל ישראל אין לו את האיסור, מותר לו להיות תמה. תומת נבילה קלה, לא כל שכן. אז נבילה שתומתה קלה יותר מתומת המת, בוודאי שלא צריך להיות מניע לישראל לתמה את עצמו. אם כך, מה הכוונה בנבילתם לא תיגעו? כמו שרש"י אמר בתחילת דבריו, שזה מניע רק על זמן מיוחד בשנה, שזה אחד משלושת הרגלים. פסוק ט', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תאכלו, תמאו לכם. כל ציפור תורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והאוזניה. אומר כאן רש"י דבר מאוד מעניין, שכשהתורה אומרת כל ציפור תורה תאכלו וזה אשר לא תאכלו מהם, מתכוונת התורה לשני סוגי ציפורים, שניהם בעיקרון ציפורים תאורים, ובכל זאת אחד מהם מותר באכילה והשני אסור באכילה. על מי הכוונה? אומר רש"י, נקדים ונאמר, למדנו כבר בספר ויקרא ביחס למצורע, ועל מצורע אנחנו יודעים שהוא צריך להביא לטהרתו שני ציפורים. ומה עושים שני הציפורים? ציפור אחת משאירים אותה בחיים ושולחים אותה על פני השדה, ואת הציפור השנייה שוחטים. בפועל שניהם ציפורים שהם תאורים ברמה העקרונית. באה התורה לומר כך, כל ציפור תאורה תוכלו להתיר משולחת של המצורע. את הציפור התאורה ששולחים אותה על פני השדה, אותה מותר לאכול והיא קשרה ואין בעיה. וזה אשר לא תוכלו מהם לאסור את השחוטה. את אותו ציפור ששוחטים אותה, אסור לאכול אותה. זה התורה מתכוונת על אותו ציפור תאורה שיש תוכלו ויש אשר לא תוכלו. פסוק י' ג' והראה ואת העיה והדיה למינה. זה מה שרשי אמר קודם, שלמה כתבנו את רשימת העופות? מפני הרעה. זה הרעה שמוזכר פה. אבל זה לא רשימה של עופות שונים, שאחת קוראים לה רעה ואחת קוראים לה עיה ואחת קוראים לה דיה. רשי אומר והרעה ואת העיה וגומר, אם היה הכוונה לשלוש מינים שונים, היה צריך להיות כתוב ככה, ואת הרעה, ואת העיה, ואת הדיה. וזה שהתורה לא כתבה בסגנון כזה, לומדים מכך, אומר רש"י, אי רעה, אי היה, אי דיה. זה אותו ציפור, יש לו פשוט שלוש שמות. הסיבה למה קוראים לו היה, כתוב במפרשים שהוא חי באיים, הוא לא חי בין היישוב. והסיבה למה קוראים לו דיה, כי הצבע שלה, בצבע שחור, כמו דיו. דיה מרמז על דיו. ולמה נקרא שמה רעה? שרואה ביותר. יש לה פשוט ראייה מאוד מיוחדת. למה היא זרחה בכל שמותיה? שלא ניתן פתחון פלא בעל דין לחלוק. יבוא אדם וירצה להכשיר את הציפור ויגיד שלא יהיה האוסרה קורא אותה רעה, והבא להתיר אומר זו דיה שמה או היה שמה, וזו לא השר הכתוב. התורה כיסתה את כל השמות האפשריים של אותו עוף. עכשיו אומר רש"י, לעומת מה שאמרנו קודם לגבי הבהמות, שהבהמות והחיות הטמאים יש אותם יותר מהתאורים, אומר רש"י, בעופות פירט לך הטמאים, ללמד שהעופות התאורים מרובים על הטמאים. לפיכך פירט את המועט. היה לנו פה בפסוקים, ונראה את זה עוד מעט בפסוק ת' ז', רק זה מופיע כבר פה, את אינשמת, שנקרא עוד מעט את פסוק י' ד', אולי נקרא את זה קודם מבפנים, ואז נקרא את דברי רש"י, ואת כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למינהו, את הכוס, ואת הינשוף, והתנשמת. אומר רש"י, התנשמת, הוא מביא רק את התרגום שלו לצרפתית, כלבה שורית, היום זה נקרא הטלף בשפתנו. פסוק י"ז, והקעת ואת הרחמה ואת השלח. אומר רש"י, שלח השולה דגים מן הים, זה סוג עוף שעומד ליד הים ושולה את הדגים וזה המאכל שלו. פסוק י"ח, והחסידה והענפה למינה והדוכיפת והעטלף. אומר רש"י, דוכיפת הוא תרנגול הבר ובלעז ירופה וקרבלתו כפולה. זה רש"י נותן לנו את הציון איך הוא נראה. פסוק י"ט, וכל שרץ העוף תמאו לכם לא יאכלו. אומר רש"י, שרץ העוף, למה הכוונה? זה שם כללי, הם הנמוכים הרוחשים על הארץ, כגון זבובים וצרעים וחגבים טמאים, הם קרויים שרץ. פסוק חף, כל עוף טהור תאכלו. למה צריך לכתוב את זה? כבר קראנו קודם, כל ציפור תאורה תאכלו, ואם פירטנו את הטמאים אז ברור שהתאורים מותר באכילה. אומר רש"י, כל עוף טהור תאכלו ולא את הטמא, בל ייתן עשה אל לא תעשה. התורה רוצה להוסיף שכשאדם זהיר ולא אוכל את הפרץ והאוזנייה והנשר וכולי, הוא קיים גם מצוות לא תעשה וגם מצוות עשה. יש בזה, וגם כשאדם אוכל את התאורים, זה מצוות עשה לעומת מצוות לא תעשה. בא ליתן עשה, לא תעשה. וכן בבהמה, אותו דבר בבהמה, כתוב אותה תאכלו ולא בהמה טמאה. גם פה התורה הוסיפה גם עשה וגם לא תעשה. ולאו הבא מכלל עשה עשה, לעבור עליהם בעשה ולא תעשה. זאת אומרת, כשאדם עובר ואוכל לא עלינו מאכלים אסורים, הוא עבר גם על מצוות לא תעשה וגם על מצוות עשה. פסוק חף ואלף, לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. אומר רש"י, לגר אשר בשעריך, גר תושב. לאיזה גר מדובר שמותר לתת את המאכלים האלה? לא לגר שאנחנו היום קוראים גר, זה גר, גר צדק, הוא יהודי ככל יהודי ואסור לו. גר, הכוונה שכתוב כאן גר אשר בשעריך, זה נקרא גר תושב, שכיום אין לנו מושג כזה של גר. מה זה גר תושב? שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבילות. זה גוי שקיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה וקיבל עליו לקיים את גם את כל שאר מצוות בני נוח, אבל ברית מילה הוא לא עשה, טבילה במקווה לגירות הוא לא עשה. זה נקרא אחד מחסידי אומות העולם. ולמה קוראים לו גר תושב? כי מותר לו שיב אותו בינינו. והיום אין מושג כזה, לקבל גר תושב זה רק בזמן שהיובל נוהג, וידוע שהיובל נוהג רק בזמן שכל יושבי עליה. אבל לכל פנים, אותו גר שהוא נקרא גר תושב, אז ואוכל נבילות, הוא לא קיבל על עצמו להיות יהודי ולא לאכול נבילות, כי עם קדוש אתה, אבל ליהודי אסור את האכילה הזו, כי יהודי הוא קדוש. ומה הכוונה קדוש אתה? אומר רש"י, קדש את עצמך במותר לך. כאן התורה מוסיפה, לא רק את הנבילות אסור לך לאכול, אלא יש דברים, כמו שרש"י אומר, דברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור. לדוגמה, בשר נבילה, אמרנו שמבחינה עקרונית מותר לסחור בזה, מותר בענה. יכול להיות שיש כאלה שנוהגים עליהם איסור לא לעשות אפילו עסקים בנבילות, אז אתה לא יכול לבוא ולהתיר בפניהם ולהגיד מותר, תסחרו, אין בזה שום בעיה. זה הכוונה, דברים המותרים אבל ואחרים נוהגים בהם איסור, אל תתירם בפניהם. אתה רואה שיש חוג, עידה, קבוצה שנוהגים בזה איסור, אז אל תבוא ולהגיד מה אתם מוסרים, מותר ואין בזה שום בעיה, נוהגים בזה איסור, אז קדש עצמך לא תבשל גדי. מרש"י שלוש פעמים, התורה כותבת שלוש פעמים, פעם אחת פה ועוד פעמיים, זה כתוב בספר שמות, ושלושת הפעמים של גדי, לא רק לגבי מה שנאמר שהשלוש פעמים לא תבשל ולא איסור אכילה, בישול וענה, פה רש"י אומר דבר אחר. שלוש פעמים של גדי, לא, כאן רש"י לא מתייחס לשלוש פעמים לא תבשל, אלא למה כתוב שלוש פעמים את המילה גדי, מה לומדים מזה? פרט לחיה ולעופות ולבהמה טמאה, שבשלושת הפעמים שגדי בא למעט חיה בחלב, עוף בחלב, בהמה טמאה בחלב, אין שם את האיסור של בשר וחלב. יש כאן ברש"י שהוא מחבר את הלא תבשל גדי גם לשיעור שנלמד מחר, לעשר תעשר, אבל זה נקשיב בעזרת השם למחר, נלמד את זה מחר.